ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עירובין דף ט' ו'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל משורה ראשונה בדף ט' ו'. ייתכן שהשיעור שלנו היום יגלוש לדף ט' זין, אבל עוד חזון למועד. הנושא שמופיע בשוליים תחת הכותרת נושא, לכי העומד מאליו. מה הפירוש? בשעה שהעמידו לא היה כוונה לשם לכי. המחלוקת, העניין הזה הוא שנוי במחלוקת אביי ורבה. לאביי מועיל, ורבה אינו מועיל. ניתן כבר מראש לומר שזה אחד מששת ההלכות שפוסקים כאביי מול רבה. הראשי תיבות ידועות יעל כגם. למד ביעל הוא לכי העומד מאליו. נסתכל כבר ברש"י, למרות שלא קראנו הגמרא עדיין, הרש"י בשורה הראשונה, העומד מאליו, שלא הוקבע שם לשם תיקון מבוי, ולא הזמינו לכך. הגמרא, להתמר, לכי העומד מאליו. יש לפתוח את הספר פירוש חי, הספר שאנחנו ממליצים עליו, ספר ציורים, או לחלופין כל ספר אחר, אבל בפירוש חי ציור מספר 199. אז לכי העומד מאליו. אביי אמר הביא לכי, רב אמר לא הביא לכי. הגמרא כאן מסייגת את דבריו, ולכן יש כאן אות א' היכה וכו', ובעוד שתי שורות כי פליגי ב'. אז א' הוא לא שנוי במחלוקת. היכה דלא סמכינן עלי מאתמול, כולי אמר לו פליגי דלא הביא לכי. מה הכוונה דלא סמכינן עלי מאתמול? אומר רש"י שהיה שם לכי אחר ונפל בשבת. אז אם זה המצב שלכי העומד מאליו, מדובר במקרה שהיה לכי אחר והוא נפל בשבת, וכעת אנחנו רוצים לסמוך על איזושהי לכי העומד מאליו אחר, כולי אמר לו פליגי דלא הביא לכי. מה שאתה רוצה לסמוך עליו לא לכי. כי פליגי היכה דסמכינן עלי מאתמול. יש להדגיש, הביטוי היכה דסמכינן עלי מאתמול, בכל זאת מדובר בלכי העומד מאליו. כוונה שהקביעות של הלכי, הקביעות המקורי, הראשוני, לא היה לשם לכי. אבל עם הזמן, אחרי שזה הוקבע שם, אומנם לא לשם לכי, אבל סמכו עליו לשם לכי מכניסת שבת. אביי אמר, הבי לכי דה סמכינן עלי מאתמול. זה נחשב בכל זאת לכי המועיל, בגלל שכבר מערב שבת סמכו על הלכי הזה להתיר טלטול במבוי. רב אמר, לא הבי לכי, כיוון דמעיקרא לאו עדיתי דאחי עבידי, לא הבי לכי. אז כאן הדברים שלנו בולטים עוד יותר, בגלל דברי רבה, שמעיקרא, בזמן שקבעו את זה לשם, לא היה לשם לכי, זה לא מועיל שאחר כך הם סמכו עליו לשם לכי. כסלקא דאיתך, כי איכי דפליגי בלכי, פליגי נמי במחיצה, בעניין מחיצה העומד מאליו. דהיינו, מחיצה שלא קבעו אותו לשם מחיצה המתירה המקום שבתוכו, שהוא מקיף, אבל סמכו עליו אחר כך לשם כך. אז עוד פעם, כי היכי, אבא מנעו, כמו שחוקים אביי ורבא בעניין לכי, יפלגו, יחלוקו גם לעניין מחיצה. נשים לב שיש קטע ארוך כאן, בגמרות המסומנות שמוקבים בסוגריים, הכוונה עד לשורה חמישית בשורות הרחובות, אפשר לראות את אורך הקטע שבסורם דרך הסימון שמצד הגמלתו פס מקופקב. בשוליים אצל הכוכבית כאן כתבנו סוגריים לשם דילוג כדי לראות מיד דנדידך הוואמינה זו. בתוכם יש ניסיונות להכריע בעניין מחיצה העומד מאליו על סמך הוואמינה דיש עליו מחלוקת. אז אנחנו נדלג לשנייה ורואים אלא במחיצות כולי אמה לא פליגי תהוויה מחיצה, גם אם הוא לא הוקבע שם עיקרה לשם מחיצה, בכל אופן, מאחר שבמציאות יש מחיצה, אפשר לסמוך עליה, להקיף את המקום, להתיר, תלתו בתוכו. ושם הגמרא אומרת, כי פליגי כל המחלוקת הוא בלחי. נחזור לתחילת הקטע שבסוגריים, ובשוליים כתבנו, תת נושא, מחיצה העומד מאליו. המשולשים שאנחנו נראה מוסברים כאן בשוליים תחת הכותרת מבנה, אנחנו כאן רואים מספר אחד שמופיע בין הגמרא והרשי, סלקא דאיתך דבמחיצה עומד מאליו נמי פליגי. במספר 2 אנחנו נבליט את העובדה שרק בלחי העומד מאליו פליגי. המשולש שמופיע בגמרא וגם ציירנו אותו כאן בשוליים, סדרה של קושיות על רבה, דסובר דעומד מאליו אינו מועיל. ואז אנחנו נעלה קושיות על כך ונצפה לתשובות בכל שלב. הפס הכפול שמופיע בגמרא הם תשובות שחוזרת הרבה פעמים לאותו תשובה שהגמרא תענה כאן אחרי הקושה הראשונה, אותו תשובה יופיע עוד פעם ועוד פעם במהלך הגמרא. אפשר אפשר לו לראות בגמרא המילים מתחילה לכך, זה יחזור עצמו כמה פעמים. ובמספר 2 בשורה החמישית בשורות הרחבות מול זה אנחנו כפי שאמרנו מקודם רק בלחי העומד מאליו פליגי. אחר כך נראה מעוינים, הם הוכחות כאביי, דעומד מאליו מועיל. ופס הכפול שהופיע אחר כך, דחיות של רבה. כעת, בתוך הסוגריים, בעניין מחיצה העומד מאליו. מומלץ ציור מספר 200 בספר פירוש חי, תשמע. העושה סוכתו בין האילנות, ואילנות דפנות לה כשרה. משמע שהאילנות האלו הם משמשים, כמו שאפשר לראות בציור, כמחיצה, כדפנות לסוכה, אז הנה דבר שעומד מאליו, האילנות צמחו שם, והוא לא, לכאורה הם לא הם לא ניתעו לשם דפנות ובכל זאת כשרות, וזה דלו כרבה. אם אנחנו אומרים שאביי ורבה כמו שחלקו בעניין הלכי חולקים גם בעניין המחיצה, ורבה יהיה בעמדה כמו שם לא הבי לכי, כאן לא הבי מחיצה, וכאן רואים שהן כשרות, הגמרא דוחה. האחה במאי עסקינן, האילנות האלו שמשמשים כדפנות לסוכה שנטען מתחילה לכך, בדיוק כמו שאנחנו חשבנו שלא, באמת שכן, שהם ניתעו לשם כך, לשם דפנות. היא הכי קשיטה, אז אם על זה מדובר, אז זה פשוט שזה קשר. מה, אני צריך מקור תנאי ללמד דבר שכל כך פשוט? הגמרא עונה, בכל זאת, מהו דתימה? היה מקום לחשוב שסוכה כזאת לא תהיה קשרה מדרבנן, לגזור דילמה עתי להשתמש באילן. כידוע, אסור להשתמש באילן ביום טוב, ולכן יש לפסול סוכה כזאת מטעם גזירה, שאולי הוא יבוא להשתמש באילן. אפשר לראות ברש"י שורה שלישית, להשתמוש באילן ויעלה ויתלוש ביום טוב. זה לא רק השימוש באילן, אלא חשש שהוא אפילו יתלוש מן האילן, וזה באמת יכול להיות איסור דורייתא. כמה שמלן אומרת הגמרא שלא חוששים מפני זה. אבל אני מגיש עוד פעם, למה בכל זאת הסוכה כשרה? כי נתן מתחילה לקח לשם דפנות. ממשיך הגמרא, תשמע, ציור מספר 203, בעניין פסי ביראות. היה שם אילן או גדר או חיצת הקנים, נידון משום דיומד, אחד מן הזוויות שמקיפות אותו בו. אנחנו יוצאים מהנחה שאתם כבר מכירים את העניין של פסי ביראות, ולכן מספיק רק להדגיש שהדברים האלו שהם לכאורה היו שם לפני כן, ובכל זאת נידון משום דיומד, זה מועיל וזה דלא כרבה. הגמרא דוחה, אך נמי, גם כמו שאמרנו מקודם בעניין דפנות הסוכה, אך נמי במה יסכינה שהסען מתחילה לקח. אותם דברים היו שם לשם פסי ברות. שואת גמרא, אי הכי מי כמה שמלן? אז אם כן, זה לכאורה פשוט, אני לא צריך מקור תנאי להגיד שהם נחשבים דיומדים. הגמרא עונה, כמה שמלן, חיצת הקנים, קנה קנה פחות משלושה טווחים, כדבא מיני אביי מרבה. זה סוגיה שמופיע בהמשך, כמו שרש"י מציין בפרק שני, והמקור הזה מלמד שחיצת הקנים הוא כשר, הוא מועיל לשם דיומד. הנושא הזה הוא עלתה על ידי אביי, שהוא שאל את השאלה בעניין כשרות חיצת הקנים לשם דיומד. אביי שאל מרבה, אבל עבורנו הדוגמאות האלו, האילן והגדר, הם נמצאו מתחילה לשם דיומד. תשמע, ציור מספר 205, אילן המסיך על הארץ. אם אין נופו גבוה מן הארץ, שלושה טפחים, מטלטלין תחתיו. ושוב פעם דוגמה שמהווה קושיה על רבה, על רבה, כי האילן לכאורה הייתה שמה מתחילה לא לשם טלטול או לשם מחיצה שנוכל לטלטל מתחתיו. הגמרא עונה, לא כך, אחנמי במה יסכינה שנת אור מתחילה לכך, שיהיה נופל מסך על הארץ ושאנשים יוכלו לטלטל שם בשבת. הגמרא שואלת, אם נת אור מתחילה לכך, היא הכי לטלטל בכולו, למה אמר רב הונא ברב יהושע אין מטלטלים בו אלא בית שתיים? אם הוא ניתה מתחילה לשם כך, נגיד לשם מחיצות שבת, למה רב הונא אומר שיש הגבלה כמה שטח ניתן לטלטל? דהיינו רק בית שתיים ולא יותר. אז אם אנחנו מסתכל ברש"י, אין מטלטלים בו אם היה היקפו יותר מבית שתיים, כחצר המשכן, בשיעור זה נתנו חכמים לכל היקף המתוקן ואינו מתוקן כל צורכו, כגון למחיצה שאין בה שתי וערב, בהי פרקה, ולהיקף שלא הוקף לדירה בפרק שני, יש מחיצות שהן לא מושלמות, והחנמי היא בעומד מאליו מוקמת לה שפיר, הועיל ולאו להכי אבידה, יבוא ברבנן הישוע. אם היינו אומרים, לא כמו שרבה מתרץ, אלא, או נגיד, לא כמו שגמרה מתרץ, אלא היינו אומרים שעומד מאליו, אז אני יכול להבין, הואי ולאו לאחי אבינה יבו לרבנן, הישהו לכן הרבנן נתנו את שיעור המצומצם, דהיינו בית סתיים. אבל אם אתה אומר שהוא ניתה למתחילה לקח, למה ההגבלה הזאת? נחזור לגמרא. משום, אני נסביר שלמרות שנטעו מתחילה לקח, בכל זאת יש את ההגבלה שאין מטטלים אלא בבית סתיים. משום דהבי דירה שתשמישה לאוויר, וכל דירה שתשמישה לאוויר אין מטלטלין בה אלא בית סתיים. נכון, העץ ניתה מתחילה לכך, אבל האזור שמתחת לענפים אינו עשויה לדור בתוכה, אלא ננצל מן השמש, ולאו זה לא נחשב דירה. ורשי אומר, משום דהבי דירה שתשמשה לאוויר, לעולם שנתו מתחילה לכך, וכיף לדירה הוא. אבל דירה זו אינה עשויה לצורך תוכה, אלא לצורך אוויר שחוצה לה. מה הכוונה? לדור שם שומרי השדות, ועשויה להציב מנחמה. ואין מטלטלין בדירה זו אלא בית סתיים, כי דתניא פרק שני, כלל אמר רבי שמעון אלעזר, כל אוויר שתשמישו לדירה כגון דיר וסהר ומוקצה וחצר, אפילו 10 קורים מותר, אין הגבלה, אפילו שטח כזה 10 קורים מותר, קור אחד הוא 30 שעה, וזה מידת שטח בשבילנו. וכל דירה שתשמשה לאוויר, ממשיך רשי, כגון בורגנין שבשדות, בית סתיים מותר, יותר מבית סתיים אסור. דלאו דירה הוא. למה? כי על כוחו הוא דר שם, הוא, איך אומרים, הוא נדחק לשם בגלל תנאים סביבתיים, אבל לא בגלל שהמקום הזה עצמו עשוי לשם דירה. אז אמרנו, מה זה, מה הכוונה נדחק משום גורמים חיצוניים? כמו חום השמש, או כמו שומרים שאמורים לשמור על האזור מסביב, והם נכנסים לתחת הענפים כדי להינצל מן השמש. אנחנו חוזרים לגמרא. תשמע, ציור מספר 207. שבת בתל, שהוא גבוה 10, והוא מ-4 עמוד ועד בית סתיים. זה השטח של אותו תל. וכן בנקע, ציור מספר 208, שהוא עמוק 10, והוא מ-4 עמוד ועד בית סתיים. ציור מספר 209, וכמה קצורה, ושיבולות מקיפות אותה, מלכת כולה וחוצלה, 2,000 עמה. אז האזור הזה נחשב מקום שביטתו, כל הדוגמאות האלו, ומאחר שהמקום הזה נקרא מקום שביטתו, דיינו המקום שהוא שבת בא בכניסת שבת, הוא יכול ללכת מסביב האזורים האלו, 2,000 תחום שבת. וכי תימה אחא נמי שעשאה מתחילה לכך, ואם תנסו להסביר למה המקומות האלו נחשבים כמקום מוקף מחיצה, וזה מאפשר לו ללכת מקצה המחיצה עוד 2,000 אמה חוצלה, הוא מדובר שעשה מתחילה לכך, בשלמה אפשר להגיד עשה מתחילה לכך כמה לחיי, נכון, לחיי, אפשר, אלא תל ונקע מי עיקה למימה, הרי הדברים האלו הם שם מששת ימי בראשית, אי אפשר להגיד שהוא יצר את התל או הנקע לשם מחיצות. ובכל זאת הן מועילות, והן מועילות גם שהן, איך אומרים, נוצרו או נעמדו מעליהן, אלא במחיצות כולם לא פליגי להבי המחיצה. גם רבה יסכים שמחיצה העומדת מעליה נחשב מחיצה ומועילה להתיר טלטול בתוך מסגרתם. כי פליגי כל המחלוקת הבאי ורבה בלחי. האם לחי העומד מאליו שהיה שם בכניסת שבת אבל לא סמכת עליו לשם לחי, כלומר לא קבעת אותו שם לשם לחי, האם זה בכל זאת מועיל כלחי? אז על זה יש את המחלוקת. ואבאי אמר שהוא קשר, אבאי לתעמי, אבאי לשיטתו, דיאמר לחי משום מחיצה, ומחיצה, אז היא אומר לה, אבי מחיצה, כך הוכחנו בכל הקטע הזה שבסוגריים. אז אם אתה אומר שלחי הוא משום מחיצה, אז ממילא, אם הוא עשויה מעלה, זה מועיל. ורבה לתעמי, רבה שאמר לחי עומד מעלה ואינו קשר, הוא גם כן עקבי, הוא לשיטתו, דאמר לחי משום עקר. אי אבי דבי ידיים, אבי העקר. אם קבעת אותו מההתחלה לשם לחי, אז הוא מהווה הקר, והיא לא. אם זה לא דבר שאתה קבעת שם בידיים, לא, הווה הקר. זה לא מספיק ששמחת עליו לשם לחי, מאחר שלא קבעת אותו מההתחלה לשם לחי, זה לא מגיע לרמה של הקר. תשמע, אמרנו מקודם, התייחסנו למעוינים, רק נחזור על מה מטרתם. כתבנו בשוליים תחת הכותרת מבנה, הוכחות כאביי, דעומד מאליו, היינו הלכי עומד מאליו, מועיל. תשמע, ויש להסתכל בציור מספר 210, אבני גדר היוצאת מן הגדר מובדלות זו מזו, יש מרווחים בין האבנים האלו שהם בקצה אותו חלק מהגדר כמו שרואים בציור. אם הרווח בין האבנים האלו פחות משלושה, אין צריך לחי אחר. שלושה, אם הרווח בין אותם אבנים בולטות היא שלושה טפחים, צריך לחי אחר. וזה שאמרנו פה, אם פחות משלושה צריך לחי אחר, משמע שמעיליו אביא לחי. ולא קרה, אבל לא, משמע שלא קבעת אותם אבנים שישמשו כלחי. הגמרא עונה, לא כן, החנמי שבנען מתחילה לכך, שהוא בנה את הקיר הזה, את קצה הקיר, לשם לחי. היא הכי פשיטה, אז בוודאי אין צריך לחי אחר. הגמרא עונה, מהו דתימה, היה מקום לחשוב, למיסר בניינה ודוידה, שכל מטרתו בבניית הגדר בצורה כזאת עם האבנים הבולטות, עם הרווח ביניהם, זה לא לשם לחי, זה היה למיסר בניינה. כי מה זה למיסר בניינה? רש"י מתייחס לזה, זה נמצא בשורה ראשונה מתחת לגמרא ברש"י, למיסר בניינה, שאם יוצא לעשות מחיצה מכותל זה לכותל שכנגדו, יתקשר באבנים הללו שכן דרך הבנאים לעשות, ובניין אחר אינו יכול לדבק בניין חדש בבניין ישן, רק אם יש את האבנים הסדורות עם המיובחים, אז אפשר להמשיך בנייה באופן בטיחותי, באופן שזה יחזיק מעמד. אז זה היה הווה מינה לחשוב כך. אז על זה החידוש שהוא בנה אותם כך, גם עם המחשבה שהם ישמשו לו כלחי. ממשיך הגמרא, תשמע, דתני רבי חייא, כותר שצידו אחד כנוס מחברו, בין שנראה מבחוץ ושווה מבפנים, בין שנראה מבפנים ושווה מבחוץ, נידון משום לחי. מאחר שזה ציטוט מדפים קודמים, הציור הוא מספר 110, כדאי להיעזר בזה עוד פעם. ומה שרואים, שלמרות שהוא לא לכאורה הוא לא בנה את ה את הקירות בצורה כזאת לשם, לכי בכל זאת נידון משום זה מועיל, זה נגד רבה. החנמי עונה הגמרה שעשאו מתחילה לכך, ושוב פעם זה מה שקשיר לדברי רבה, אם רק אם הוא נעשה לשם לכי מההתחלה. שואלת אומר אי אחי, מהי כמה שמלן, מה החידוש שזה מועיל שם לכי? לכאורה זה פשוט, כמה שמלן, הדבר הבא הוא החידוש, נראה מבחוץ ושווה מבפנים, נידון משום לכי. סוגיה שנגענו בו לא מעט בדפים קודמים, אז גם אם הוא שווה מבפנים, הוא לא נראה כלכי, הוא לא נראה משונה לאלו שבתוך המבוי, בכל זאת הוא מועיל, כי הוא נראה מבחוץ. תשמע, נשים לב שהשורות הבאות מסומנות אצלנו כנקודה ארוכה, חמש שורות הבאות. תשמע, דרב הוויתיב בהו מבואה, רב ישב באיזושהי מבוי, הוויתיב רבונה קמי, ורבונה ישב מולו, אמר לי לשמי, והוא אמר לשמש שלו, זיל הייתי לקוזה דמיה, תביא לי כוס מים, עד דעתה נפל לחיה. עד שהשמש הגיע, הלכי שזה מתיר טלטול, הוא נפל. אחפי לי בידי כמה דוחתי, והרב עשה תנועה שאומר תעמוד במקומך, כלומר אל תמשיך לטלטל. אמר לרב הונה, רב הונה שאל, לא סבר לה אמור לסמוך עדיקלה? היה עץ דקל אצל פתח המבוי, אתה לא סובר שניתן לסמוך על הדקל? אמר רב הגיב, דמי היי מרבנן כמנדלו פרשי אינשי שמיית, דומה שאתה, תהיינו רב הונה, כמו אדם שלא פירשו הלימוד. מי סמכינן עלי מאתמול? האם סמכנו על הדקל מערב שבת שהוא ישמש כלכי? אז מה הפסול, מה החיסרון בעיני רב? תאמה דלא סמכינן. הסמכינן, אם היו סומכים על הדקל שכבר גדל שם הרבה שנים, אבל אם היו סומכים על הדקל מערב שבת, למרות שהוא נקרא עומד מאליו, הווי לכי, היה כשר כלכי, וזה דלו כרבה. למה אביי ורבה בדלו סמכינן עלי פליגי? אולי היה מקום לומר שכל מחלוקת אביי ורבה הוא, אגב, בשונה ממה שאמרנו בפתיחת הסוגיה, אלא המחלוקת הוא אך ורק במקרה שאתה לא היית, לא היינו סומכים עליו מערב שבת, ואבאי בכל זאת מכשיר. הסמכינן עלי הווי לכי, אבל אם היו סומכים עליו זה היה קשר כלכי אפילו לרבה. אולי כך המחלוקת, אני חוזר עוד פעם, שכל המחלוקת בין אביי ורבה רק במקרה שלא סמכו עליו מערב שבת. הגמרא דוחה, לא סלקה דייתך, אל תחשוב שהמחלוקת הוא בדלו סמכינה. יש לעזר כעת בציור מספר 211. למה אתה אומר לא סלקה דייתך, שהמחלוקת הוא רק בדלו סמכינן? תהו ברקה, ברקה רשי במילה אחת אומר יציאה. יש שוב פעם להיעזר בציור לראות על מה מדובר, אותו מבנה על עמודים כמו שרואים בציור. היה ברקה דהווה בי ברחבו, היה ממוקם אצל אותו משפחה, ורשי כותב דהווה בי ברחבו, והיה עמוד הסומך את היציאה עומד בראש מבוי אחר. אז אחד מהעמודים שהיו תומכים באותו יציאה, אותו ברקה, היה ממוקם בראש מבוי. דהב פליגי בא אביי ורבה כולו כולי שניו, הם חלקו על הדבר הזה כי יאיר כלכי כל השנים. אז על מה מדובר? מה זה חלקו הרבה שנים? אז רואים שמדובר בדבר שהיו סומכים עליו כלכי, ובכל זאת רבה פוסל, משום שלא הוא עמד מתחילה לשם לכי. אומר רשי, ואפליגו בה כולי שניו, אביי שרי למסמך עלי ורב עשר. אמה בדסמכין עלי פליגי. כאן לא מדובר בדבר שלא סמכו עליו. הרי סמכו עליו. עובדה שהם חלקו על הדבר הזה כלכי משך שנים רבות. והלחיתה כאביי בה, דזוי אחת, מייל כגם שהלכה, כאביי דיברנו על זה בתחילת השיעור. הגענו למשנה חדשה, בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו שלוש הלכות שונות השנויות במחלוקת בשימוש בעלי חיים. אחד, שימוש בבעל חי כלכי. שתיים, כגולל. גולל הוא חלק מקבר, כיסוי לקבר. שלוש, לכתוב עליהם גט. הוא לכתוב גט על הבעל חי ו... הבעל ימסור את הבעל חי עם הגט הכתוב עליו לאישה, אם זה גט כשר. שנוי במחלוקת. המשנה, בכל עושים לחיים, אפילו בדבר שיש בו רוח חיים, ורבי מאיר אוסר. אוסר לשמש בבעל חי כלכי. שתיים, הוא מתאמה משום גולה. יש ציור מספר 213. על מה מדובר, מה מתאמה משום גולל? מדובר בבעל חי שקבעת אותו ככיסוי וקבר. הפירוש הזה אגב הוא שנוי במחלוקת, אבל אם אנחנו נסתכל ברשי, הוא מתאמה משום גולל אם עשו גולל לקבר. מתאמה לעולם באוהל כמת עצמו, ואפילו ניתן משם, תן לפרות בהם הקשר, כל אשר ייגע על פני השדה, זה הפסוק, לרבות גולל ודופק, שהם חלקים של קבר. אז לפי התנא קמא, כאן במשנה, בעל חי יחשב כגולל, וממילא יהיה טומאה משום גולל. לא שהבעל חי, בעל חי עצמו לא מתאמה, אבל בעל חי שהשתמשו בו כגולל, הוא יתאמה מדין גולל. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', ורבי מאיר וטהר. ואומר רשי בשורה הראשונה, וטעם עד הרבי מאיר מפרש במסכת סוכה, בכולו משום תקסב על כל מחיצה העומדת ברוח חיים אינה מחיצה. והדוגמה השלישית, וכותבים עליו על בעל חי גיטי נשים, ורבי יוסי הגלילי פוסל. תניה, רבי מאיר אומר, כל דבר שיש בו רוח חיים, אחד, אין עושין אותו לא דופן לסוכה, שתיים, ולא לחי למבוי, שלוש, ולא פסים לבירות, אותם פסי בירות, דיברנו עליו מוקדם יותר, ארבע, ולא גולל לקבר. משום רבי יוסי הגלילי אמרו אף אין כותבים עליו גיטי נשים. והגמרא בסוגיה שעומד לפנינו, שממשיך עד המשנה, מתמקד בעניין כתיבת גט על בעל חי. כך גם כתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא, כתיבת גט על בעל חי, חכמים מכשירים, רבי יוסי הגלילי פוסל. ממשיך הגמרא, מה הייתה עמד רבי יוסי הגלילי? דתניא. בפסוק כתוב, וכתב לה ספר כריתות. זה בדברים פרק ח' פסוק א'. אז בפסוק מוזכר ספר. אומר הגמרא, ספר, אין לי אלא ספר. המשמעות של המילה ספר הוא קלף. אז אם, מה אם היה כתוב רק זה, ספר, אז הייתי חושב שאינו קשיר, כן, אלא מה שכתוב על קלף. מניין, ממשיך הגמרא, מניין לרבות כל דבר. דהיינו, לא, אם היה כתוב כמו ש כמו שהווה מינה, אני הייתי חושב רק על קלף. אני צריך גזירת הכתוב לרבות כל דבר. זה לא מובן מאליו, אני מגיש את זה לצורך המשך הגמרא. אז מניין לנו באמת לרבות כל דבר, שלאו דווקא קלף. אפשר לכתוב על נייר, על חתיכת עץ. תמוד אמר, וכתב לה מכל מקום. זה בא לרבות כל דבר. אם כן, מה אתה מלומר ספר? אז למה ההגבלה הזאת? כי ספר משמע קלף. התשובה היא, לומר לך, מה ספר? דבר שאין בו רוח חיים ואינו אוכל. אף כל דבר שאין בו רוח חיים ואינו אוכל. אז מהמילה ספר אני לומד למעט דבר שיש בו רוח חיים, דיינו בעלי חיים. ורבנן, הם מכשירים גט על בעל חי. אז הגמרא מסבירה, מי כתיב בספר? לא כתוב בפסוק וכתב לה בספר. ספר כתיב. וזה, המילה ספר לא היה, בעיני הרבנן, לא היה מילה המגבילה, מגבילה לקלף מראש. אם היה כתוב וכתב לה בספר, אז אני מבין שזה מגביל לקלף, אז יש צורך לרבות דברים נוספים. אבל זה לא מה שכתוב. כתוב וכתב לה ספר. ומה זה? לספירות, אומר הגמרא, לספירות דברים בעלמא ודעתא. שהגט צריך לספר שכאן בעל מגרש את אשתו, סיפור דברים בעלמא. אז אני חוזר עוד פעם, לפי הרבנן, מה שכתוב וכתב לספר כתוב, אני ממילא לומד אפשר לכתוב בכל דבר. אני לא צריך את וכתב לרבות כל דבר. ממשיך הגמרא ורבנן, שמראש מרבים כל דבר בלי פסוק. היי וכתב לה מי דרשי באז מה הם דורשים מי וכתב לה? שמענו מקודם שרבי יוסי הגלילי הוא היה צריך את ה וכתב לה לרבות עץ, נייר, עוד כל החומרים הנוספים שניתן לרבות. אבל לפי הרבנן, מה בא וכתב לה ללמד? תשובה. נשים לב שהתשובה יופיע במשך חמשת השורות הבאות. לכן, תשובה ארוכה סומנה בצד הגמרא. ההוא מבאי אלי, הרבנן לומדים וכתב לה בכתיבה מתגרשת ואינה מתגרשת בכסף. כלומר, אם הגבר היה נותן לשתו כסף ואומר, כלומר, בזה את מתגרשת, אומר רשי, ואינה מתגרשת בכסף, אם נתן לה כסף, ואמר, התגרשי בו, התגרשי בקבלת הכסף. זה לא מועיל. וזה מה שאני לומד וכתב לה, שבכתיבה מתגרשת ואינה מתגרשת בכסף. מה, היית חושב אחרת? כן. סלקה די תחמין אם הפסוק לא היה כותב וכתב לה, הייתי חושב הועיל ויתקש יצירה, יציאה זה גירושין, להוויה לקידושין, זה על פי מה שמופיע בפסוק שיש הקש ויצא והייתה לאיש אחר. אז אני יודע שקיים הקש, אני מקיש גירושין לקידושין. מה הוויה, דהיינו, קידושין בכסף? יש מקור שאנחנו מכירים, מסכת קידושין, שכסף הוא אמצעי לקדש אישה. אז מה הוויה שזה קידושין בכסף? אף יציאה. בכסף היה מקום לחשוב שאפשר לגרש על ידי מתן כסף. כמשמן בא וכתב לה לדחות את הרעיון הזה. שבכתיבה מתגרשת ואינה מתגרשת בכסף. ורבי יוסי הגלילי, היי סברה מנהלי, מניין הוא לומד שאיננה מתגרשת בכסף, תשובה מנפקלי מספר קריטות. ספר קולטה, ואין דבר אחר קולטה. בפסוק כתוב, אנחנו התייחסנו לזה מוקדם יותר, וכתב לה ספר קריטות. אז הביטוי ספר קריטות מלמד שספר קולטה ולא דבר אחר, לא כסף. והבנן, היי ספר קריטות, למה הם צריכים את הביטוי הזה? הרי לעניין שספר קולטה ואין וכסף לא קולטה, הם למדו מי וכתב לה. אז מה זה ספר קריטות בשביל הרבנן? הגמרא עונה, מבאי אלי לדבר הקורט בינו לבינה. מה המשמעות של הביטוי הזה? לחדתניה. הרי זה גיטך, והבעל מתנה. אני מוסר לך את הגט, על מנת שלא תשתי יין, על מנת שלא תלכי לבית אביך לעולם. אין זה קריטות. כי אין כאן דבר הקורט, כי כל ימיה היא מוגבלת. אם היא תשתה יין, זה יבטל את הגט. עד מתי? עד סוף ימיה. אז אין זה קריטות. אומר רשי, לעולם, אם הוא יתנה אל תשתי יין לעולם, או אל תלכי לבית אביך לעולם, אין זה קריטות דה כל ימיה. קשורה בו, אומר רשי, שמחמתו היא נמנעת מלשתות יין, ותנאי זה תלוי והולך לעולם. ואין זה הבדלה, זה לא מבדיל בין הזוג. אבל אם הוא היה אומר כמו המשך הגמרא, כל 30 יום, הרי זה קריטות. זה מה שרשי מסביר, אבל מכאן ועד 30 יום, הרי זה קריטות. מיד, שרי דברי הבדלה הן לסוף 30 יום, ומותרת מיד לאיש אחר. אנחנו חוזרים לגמרא, נשלים את מה שכתוב בברייתא. אם הוא מסר לגט עם התנאי שלא תשתי יין כל 30 יום, הרי זה קריטות. אז הדין הזה נלמד לפי הרבנן ממה שכתוב דבר, ספר קריטות, דבר הקורט בינו לבינה, דבר שמבדיל ביניהם, זה גט. ורבי יוסף גלילי, מאיפה הוא למד שיש צורך לדבר הקורט בינו לבינה? נפגלי מקרט קריטות, במקום לכתוב וכתב לה ספר קרט, הוא כתב ספר קריטות, זה מה שמלמד עלי בדרבי יוסף גלילי שצריך להיות דבר קורט בינו לבינה. ורבנן, הרי הם לא שמו דגש על הבדל או על הרחבת המילה מקרית לקריטות. קרית קריטות לא דרשי, הם לא דורשים תוספת אותיות, הם צריכים את מה שכתוב מילים, המילים האלו, ספר קריטות ללמד על כך. ולא מספיק זה שהתורה כתבה קריטות במקום קרית. משנה חדשה. שיירה שחנתה בבקעה וכיפוה כלי בהמה. ציור מספר 222. אז אם יש כזה דבר, שיירה שמוקפת עם כלי בהמה מטלטלים בתוכה, ובבד שיהי גדר גבוה 10 טווחים, ולא יהיו פרצות יתרות על הבניין. כל פרצה שהיא כ-10 אמות מותרת, מפני שהיא כפתח. ויש להוסיף פה בתנאי שהעומד הוא הרוב. יתר מכאן, אם הפרצה הוא יותר מ-10 אמות, אסור. אסור, כלומר כל ההיקף. לפני כעת לשוליים, לפני שנתקדם בגמרא, כתבנו הנושא עד ט' ז' ובבית, לכן בתחילת השיעור אמרנו שייתכן שאנחנו נגלוש, כי אנחנו מתחילים פה נושא ארוך, וחבל לקטוע אותו באמצע. והוא פרוץ כעומד. השיעור שהפרצות בגדר או בהיקף הם שווים לשיעור של החלקים הבנויים, העומדים. האם זה קשר? מחלוקת רב פאפה ורב הונא ברבי יהושע. רב פאפה מותר, ורב הונא ברבי יהושע אסור. מבחינת הצורות אנחנו נראה משולשים בשני כיוונים, ותחת הכותרת מבנה כתבנו שם השפיץ למעלה לטובת רב פאפה שפרוץ קומד מותר, ההפך עם השפיץ למטה לטובת רב הונברי ושועה דאסור. הגמרה איתמה פרוץ כעומד, רב פאפה אמר מותר, רב הונברי ושועה אמר אסור. רב פאפה מותר, הכי אגמרי רחמנה למשה, המסורת שמשה רבנו קיבל מהקדוש ברוך הוא, זה לא תפרוץ רובה. מה שלא מועיל בעניין היקף, בעניין מחיצה, זה בזמן שהפרצות הם הרוב, שהפרוץ הוא מרובה על העומד. אבל אם הפרוץ כעומד, זה קשר. רב הונא בר ישוע אמר, אסור, הכי אגמרי רחמנא למשה. ככה הקבלה, המסורת, בעניין מחיצות. גדור הוא מה? שרק עם רוב גדור, אז ההיקף הוא קשר. תנן, נזכיר לעצמנו, אנחנו עומדים בפני מקור שהוא לטובת רב פאפה, שהשוויון פרוץ קומד הוא קשר, הוא מותר. תנן, במשנתנו, אגב, יש לנו גם חיצים מצד הגמרא, ולא יהיו פרצות יתרות על הבניין, זה מה שאסור. כבניין, אבל אם יש שוויון, מותר, וזה קשר על רב הונא אמר ישוע. תשובה מצד רב הונא, לא תימא, אל תדייקו מהמשנה כבניין מותר, אלא אמה אם בניין יתר על הפרצה מותר. אבל כאן אנחנו מתחילים קושיה, אבל כבניין מי, אם הפרצה הוא יהיה שווה לבניין, אז מה תגיד? אסור? אי הכי, אז אם כך, אם כמו רב הונא ש פרצה כבניין אסור, ליטני היה צריך למשנה לכתוב לא יהיו פרצות כבניין, הרי המשנה היא אוסרת ולא יהיו פרצות יתרות, אבל לפי רב הונא לא רק אם הפרצות יתרות, גם אם הפרצות שוות הוא פסול, אז למה שהמשנה לא תכתוב לא יהיו פרצות כבניין? קשיה, אז כמו משאיר את זה כקושיה, זה לא נקרא תיובתא, אבל הוא כן קושיה. אנחנו בזה אנחנו אומרים שזה לא מפיל, אמרתי שזה לא תיובתא, זה לא מפיל את שיטת רב הונא, אלא משאיר, אנחנו משאירים את השאלה הטכנית, הטכנית כוונה הקושיה שמבוססת על הלשון כקשיה. ממשיך הגמרא, תשמע המקרא סוכתו בשיפודים עם פסולי סחף. שיפוד הוא כידוע הוא מין מקל, כמו שאנחנו מקרים שיפודים מברזל, ובכך הוא פסול לסחף, או ברוכות המיטה. יש בפירוש חי ציור מספר 218. אז אם הוא כיסה בסחך, הוא כיסה את הסוכה בשפודים או ברוכות המיטה שהם פסולים לסחך, אם יש רווח ביניהם כמותן כשרה, ואותו רווח הוא ימלא בסחך כשר. מה הנוסחה? מה רואים פה? רווח כמותן כשר, ובכך קושיה על רב הונא. נכון, זה לא מחיצה במובן המקובל, אבל הרעיון הוא מה שמנחה את הגמרא כאן, וגם אומר רשי, אם יש רווח ביניהן כמותן לסכך שם בסחך כשר, אמה פרוץ כעומד מותר, דרכה פסול ככשר הוא ושרי, וקשיה נמי לרב הונא. נחזור לגמרא, הכה במאי עסקינן, על מה אנחנו מדברים? נכון כתוב אם יש רווח ביניהם כמותן, אבל על מה מדובר? כשנכנס ויוצא. דהיינו, גודל הרווח הוא כזה שנכון אני אמלא אותו בשכח כשר, אבל אני יכול גם להוציא אותו בקלות. נסתכל ברשי בנכנס ויוצא, שיפוד יכול להיכנס ולהיצא ברווח שבינתיים. אז אם אני הייתי מניח שיפוד ברווח הנוכחי, הוא כזה שיכולתי להוציא את ה, לשלוף את, ה, את השיפוד ברווח. תהשתה עם ההסבר הזה, הווה רווח תפי משיעור שיפוד, ואינו מצומצם. וצריכים להוסיף כאן שאותו מרווח אני אמלא בשכח כשר, ובסופו של דבר יש יותר שכח כשר משכח פסול. הגמרא ממשיכה, והאפשר לצמצם, וכאן נצטרך לחזור לרשי, והאפשר לצמצם דקה סלקא דייתך. ההווה מינה כעת, דהי דקה מתרץ ונכנס ויוצא, ניסינו לתרץ לטובת רב הונא עם התשובה הזאת, נכנס ויוצא. ההווה מינה הוא כך, הכי כמתרץ, דכל כמותן, כשאתה רואה כמותן בנכנס ויוצא הוא. דאין דרך, זה לא רגיל, דאין דרך לצמצם. לכך פריך, ולכן על סמך ההווה מינה הזאת, שמה שאתה הנחת פסול ככשר, הוא למה בנכנס ויוצא הוא כשר, כי זה לא דרך לצמצם. לכך פריך, ולכן הקושיה הבאה בגמרא, והאפשר לצמצם ולכוון שלא יהיה לו רווח יותר, וענן כמותן, ולמדו המילה שהופיע במקור הוא כמותן, אם יש רווח ביניהם כמותן זה קשר. אז אם אני אכוון לצמצם, זאת אומרת בדיוק למקום שתופס השכח הפסול, אני משאיר כרווח להניר שם שכח כשר, והוא בצמצום, כלומר בדיוק, ובכל זאת כשר. אז מה אנחנו רואים? שעומד כפרוץ כשר, וזה כשר רב הונא. הגמרא עונה, אמר רבי עמי, המשנה שלנו, המשנה שצוטט פה, הוא בדלו צמצם, במעדיף. שוב פעם רשי, אבל לא לפני שנציין ציור מספר 219. נכון, הגמרא שלו אפשר לצמצם, והבא רב עמי ואומר במעדיף. אומר רשי, אמר רב עמי, מעיטין בלו צמצם, אלא במעדיף, רווח יותר משיעור שיפודים. וכמותן המילה הזאת דקטני, כשיעור שיפודים בנכנס ויוצא. ממשיך הגמרא, רבה אמר, כאן ציור מספר 221, לפי רבי עמי מדובר שהוא לא צמצם, הוא בפירוש לא צמצם. לפי רבה אתה יכול להגיד שכן כן צמצם, ובכל זאת יהיה קשר. גם לתפיסת רב הונא בר יהושע, כי הקשר יהיה הרוב. רב המסביר, הוא באמת צמצם ברווח, הרווח הוא כמו השיפודים, אבל מה, אם היו נתונים ערב, נותנו שתי. שתי, נותנו ערב. הציור הוא הכי טוב להסביר את הדבר הזה. נסתכל ברשי בכל זאת, אם היו שיפודים נתונים שתי, נותן לשכח כשר ערב. דיינו, אתה צריך להניח את השכח הכשר, הקצוות של שכח הכשר יהיו מונחים על השיפודים. אתה אפילו לא העדיף הרווח, איקה שחך כשר תפי, דקיימא דנותנו עריף, ואחר שאתה שם את השחך הכשר בכיוון ההפוך של השיפודים, אי אפשר לעמוד, אלא אם כן ראשו אחד מונח על השיפוד מכאן, וראשו אחד מונח על השיפוד מכאן. אז בסך הכל יש יותר שחך כשר משחך פסול. ולכן אין כאן, למען האמת, אין כאן דוגמה של עומד כפרוץ, אלא העומד, ובמקרה שלנו השכח הקשר, הוא יותר מהפרוץ. ושוב פעם, בדוגמה שלנו, זה השכח הפסול. ממשיך הגמרא, וכאן המשולש יתהפך, וזה יהיה מקור לטובת רב אונה. ושוב פעם נציין ציור מספר 222. תשמע, שיירה שחנתה בבקעה וכיפוה בגמלים. בספר פירוש חי הוא מציין שבמשנה לא מדובר בהיקף על ידי גם גמלים, רק כלי בהמה. כאן המקור הזה הוא שונה מהמשנה במובן הזה שהקיפו בגמלים, ויש גם עוד פירוט שלא רצינו, לא ראינו בכלל במשנה, אבל עוד כלים. אמרנו שההקף שהקיפו אותו שיירה היה על ידי גמלים ועוקפות. ממשיך הגמרא בדף ת' זין, בעמיתים, בשליפים, בקנים, בכוחות, כל מיני כלים שונים. אפשר להסתכל ברש"י לפירוש כל דבר ודבר. מטלטלין בתוכה, אומר הגמרא, אפשר לטלטל בתוך ההיקף הזה, ובבד שלא יהיה בין גמל לגמל כמלו גמל, ובין עוקף לעוקף כמלו עוקף, ובין עווית לעווית כמלו עווית. אז לפי התנא כאן, מה יפסול אם פרוץ כעומד? אז פרוץ כמד אסור, ובכך קשה על רפבה. הגמרה עונה אחה, נמי כשנכנס ויוצא. הרווח יותר מן העומד, לכן הוא אסור. אני קורא עוד פעם, אחה, נמי כשנכנס ויוצא. אני חוזר עוד פעם מה שאמרנו מקודם. אם תיקח את גודל הגמל, אתה יכול לשים אותו ברווח הזה ולהוציא אותו ברווח. זה הכוונה בנכנס יוצא. זה אומר לנו בפועל שהרווח הוא יותר מן העומד, לכן הוא אסור. תשמע, ושוב פעם, זה נגד רב פאפה. ובמקור הזה, זה מקור ארוך, והגמרא תתייחס בפרוטרוט לנקודות הרבות במקור הזה. אני אומר שבסימונים אתם יכולים לראות כבר מראש, בלי להיכנס לפרטי הפרטים של המקור, כפכבנו בעוד חמש שורות בערך, כפכבנו כדי שלא יהיה פרוץ כעומד. אז הנה, זה כבר מראה שהמקור הוא נגד רפאפה, שאנחנו רוצים למנע למצב של שוויון, שלא יהיה פרוץ כעומד. ואחרי המסגרת אנחנו אומרים כמה מילים, בגלל שעומד לפנינו השס עוזר, הגמורות המסומנות. אחרי הקטע שבמסגרת הגמרא תגיד, קטני מיד רשא, אתם רואים יש גם חץ מצד הגמרא, וזה ציטוט מאותו קטע שאמרנו מקודם, שכתוב כאן מגימל, משלושה טפחים ועד ארבעה, ובלבד שלא יהיה בין זה לזה כמותו. זה הכוונה, שלא יהיה פרוץ כעומד. ושם הגמרא תגיד, תיופתא דרב פאפא, האם מהמקור הזה רואים דלא כרב פאפא? ורב פאפא יהיה לו תגובה. עכשיו ניכנס לכל מקור תשמע, ונציין שהמקור הזה מדובר בעניין כלאיים, הצורך להפריד בין מינים שונים בעניין גידול פירות, ירקות באופן כללי. הזכרתי פירות, אבל האמת היא יותר נוגע למחיצות שמפרידות בין מינים שונים בחקלאות. בשוליים כתבנו תת נושא, מחיצה לכלאיים. במבנה כתבנו התייחסות למעוינים שנראה, שלוש מידות במחיצות, מידות העומד ומידות הפרצה. אני רק אזכיר עוד פעם שהגמרא תתייחס לפרטים בהמשך. אז אנחנו בקריאה הראשונה לא נתייחס כל כך לפרטים. וחזרה לגמרא, תשמע, בעניין כלאיים, נמצאת, אתה אומר, שלוש מידות במחיצות. ציור מספר 223. כל שהוא פחות משלושה, זה גדר העשוי מקנים. צריך שלא יהיה בין זה לזה שלושה, כדי שלא יזדקר הגדיל בבת ראש. להסתכל בציור 224. אנחנו נסתכל גם ברש"י, כל בשורה השלישית ובית מלמעלה, כל שהוא פחות משלושה, כל גדר עשוי בקנים עומדים פחות מרוחב שלושה טפחים, צריך שלא יהיה בין זה לזה, ממשיך רש"י, שלושה, כדי שלא יזדקר הגדי בבת ראש. כלומר, להדיה, הביטוי שלא יזדקר, הכוונה שלא יהיה מצב שהגדי יכול לעבור ברווח. כלומר, להדיה, בלא עיכוב. דקירת המילה הזאת היא מה ששמענו מקודם, שלא יזדקר. דקירת גדי מבטא למתורת לבוד. ואם אין בין זה לזה שלושה, אם אין רווח כזה, אפילו פרוץ מרובה לעומד, כגון קנים של שתי אצבעות, ורווח שני טפחים בין זה לזה. אז אם כך, על כל קנה שהוא סך הכל שתי אצבעות, יש רווח של יותר, הרבה יותר, שני טפחים. אז אם יש מצב כזה, בכל זאת כשר, דכל רבע פחות משלושה אמרינן לבוד, וכולו הווה עומד. נחזור להגמרה. כל שהוא כעת ציור מספר 225, אז כל שהוא שלוש, דיינו העמודים, הקורות הם שלושה טפחים, הוא משלושה ועד ארבעה, ונדגיש ולא ארבעה בכלל, זה מגימל עד ארבעה, צריך שלא יהיה בין זה לזה כמלואו, כדי שלא יהיה פרוץ כעומד. אז אם יש לנו עמודים שהם שלושה טפחים, צריכים להקפיד על כך שלא יהיה מרווח של שלושה טפחים. כדי מה? כדי שלא יהיה פרוץ. אם יש לי עמודים של שלושה טפחים, זה העומד, הוא שלושה טפחים, ויהיה לי רווח כמותו, אז יצרתי מצב של העומד כפרוץ, או הפרוץ כעומד. והתנא אומר שלא יהיה כך, אחרת היא לא תשמש כמחיצה. ואם היה פרוץ מרובע על העומד, אף כנגד העומד אסור. אז כפי שכתוב, שאם ההיקף הזה או הגדר הזה הוא שהפרוץ הוא מרובע על העומד, אתה לא יכול לנטוע משני צדדי אותו עומד שני מינים. זה הכוון אף כנגד העומד אסור. נדגיש בקטע הזה שדיברנו על עומד, על קורות, על עמודים, שהם לא מגיעים לארבעה טפחים, כי לפני שתי שורות נכתב כל שור ג' ומג' עד ד', דהיינו ולא ד' בכלל. אז אם אנחנו מדברים על כאלו עמודים, על כאלו קורות, אם הפרוץ הוא מרובע לעומד, אתה לא יכול לנטוע מול אותם קורות, שאף אחד מהם הוא ארבע טפחים. ממילא אתה לא יכול לנטוע משני צדיו שני מינים, כי הכלל הוא שעומד שהוא פחות מדלת לא מספיק חשוב, לא חשוב בפני עצמו. ממשיך התנה, כל שהוא ארבעה ומארבעה עד עשר אמות. הציור הרלוונטי לכאן זה ציור מספר 226. וגם נציין שמה שכתוב פה הוא מארבעה עד עשר אמות, כלומר ועשר בכלל. צריך שלא יהיה בין זה לזה כמלוא אור. אתה צריך לשאר על העומד, אז בכל עומד צריכים להקפיד שלא יהיה בין העומדים השיעור, דהיינו הרווח של הוא לא יהיה כמו העומד. אני קורא עוד פעם, צריך שלא יהיה בין זה לזה כמלואו, שלא יהיה פרוץ כעומד. גם זה, כפי שהקדמנו, גם זה מסייע לרב הונה ברדי רב יהושע. ואם היה פרוץ כעומד, ציור מספר 226, ודיברנו על, בשלב הזה דיברנו על עומדים שהם ארבעה טפחים, למשל ארבעה טפחים וגם מעבר לזה, אז אם היה פרוץ כעומד, שאמרנו שזה לא קשר כהיקף כללי, בכל אופן כנגד העומד מותר, יהיה מותר לנטוע, לזרוע בשני צידי אותו עמוד שהוא לפחות ארבעה טפחים שני מינים. הוא משמש כמחיצה למקום הזה ספציפי, מה שמול העמוד. כנגד הפרוץ אסור, זה במקרה שהפרוץ כעומד, ההיקף הוא לא מהווה היקף כללי להתיר זריעת שני מינים שונים כנגד הפרוץ, כנגד החלק של פרוץ. ואם היה עומד מרובע על הפרוץ, אף כנגד הפרוץ מותר, כי אז זה נחשב היקף מחיצה דמורה, מחיצה לגמרי. נפרצה ביותר מ-10, אם יש פרצה שיותר מ-10, אסור. עכשיו, ציור מספר 227. היו שם קנים הדוקנים, ועושה להם פאה מלמעלה. יש גם לעזר בציור מספר 147. אז אם היו בפרצה שיותר מ-10 את הדוקנים, ועל גבי אותם קנים, אותם דוקנים, מתחת מה שמכונה כאן פאה, יכול להיות ענף ארוך, אפילו ביותר מ-10 מותר. אנחנו נתייחס לזה בהמשך. קטני מיהת רשע, משלושה, כלומר העומד הוא משלושה טפחים ועד ארבעה, ובבד שלא יהיה בין זה לזה כמלואו. אנחנו אומרים שלא יהיה פרוץ כעומד, אז פרוץ כעומד פסול, תיופתא דרב פאפא. האם מכאן רואים דחיית שיטת רב פאפא? אמר לך רב פאפא, מהי מלואו? מה שקראנו לפני שורה, שבלעד שלא יהיה בין זה לזה כמלואו, מה זה מלואו? נכנס ויוצא. בלי להרחיב עוד פעם, כי הזכרנו את זה מספיק פעמים עד עכשיו, רק נציין שלא יהיה בין זה לזה כמלואו. המלואו, הכוונה שהרווח עצמו הוא יהיה יותר טיפה מן העומד. במילים אחרות, מה שהתנה מתנגד אליו הוא פרצה מרובה מן העומד, לכן הוא אסור. הכי נמי מסתברה, זה גם מסתבר לתת תשובה כזאת. במילים אחרות, שפרוץ כעומד בעצם קשה. מדקתני, כאן זה ציטוט מהרשע. גם בין השורות אתם רואים שהוספנו משולש עם השפיץ למעלה, כי הדברים הבאים הם באים לחזק את רב פאפה. מה כתוב? אם היה פרוץ מרובה על העומד, אף כנגד העומד אסור. נציין שיש גם כוכבית מצד הגמרא, שזה מתחבר עם הכוכבית שלמעלה בברית הארוכה. ניתן לדייק מכאן כעומד, שהפרוץ הוא שווה לעומד, מותר, שמה מילה. אז נעים התאבת יופתי דרבון הברב ישועה, כי כאן רואים דיוק ממקור שאומר שפרוץ כעומד מותר. אז זה נגד רבון הברב ישועה שסובר פרוץ כעומד אסור. אמר לך רבונה, יענה לך ולתמך, אפי שיטתך שעומד כפרוץ מותר, אימא סיפה. אם היה עומד מרובה על הפרוץ, אף כנגד הפרוץ מותר. וניתן לדייק, כפרוץ אסור. מתי אנחנו מכשירים? בזמן שהעומד הוא מרובה על הפרוץ. אבל אם זה שווה בשווה, אסור. הסיפה, מה שציטטנו עכשיו, קשה לרב פאפה, כי אנחנו אומרים שאם עומד כפרוץ יהיה אסור, אז מדייקים את זה מהספר, זה קשה לרב פאפה. רשע, כמו שראינו מקודם, קשה לרבונה ברב יהושע. והגמרא עונה לשיטת שניהם. הפס הכפול מופיע כאן במבנה שהוא מתייחס לספר והרשע, כל אחד לרב פאפה והשני לרבונה וישוע, לא קשה. ממשיך הגמרא, סיפה לרב פאפה לא קשה. נכון, דייקנו מהסיפה שפרוץ כעומד אסור, זה לא קשה לרב פאפה. איידי דתן הרשע פרוץ מרובה על עומד, שרק אז אסור אם הפרוץ מרובה, אבל אם זה שווה בשווה מותר. אז מאחר שהרשע השתמשה בביטוי הזה, פרוץ מרובה על עומד, שזה אסור, תנא סיפה עומד מרובה על הפרוץ. אבל לא לדייק אחרת. נכון, כתוב בסיפה, עומד מרובה על הפרוץ, וגם עומד כפרוץ, כשר. רשע ממשיך כמו לרב הון ורב ישוע, לא קשה. הרשע שהיה משמע שפרוץ כעומד כשר, הוא לא קשה על רב הונה ברב ישוע. איידי דבאי למתני סיפה עומד מרובה על הפרוץ, ולפי רב הונה ישוע רק זה כשר, אז תנא רשע פרוץ מרובה על העומד, שזה פסול, וגם אם פרוץ כעומד פסול. אבל הבחירה מצד התנא בביטוי בניסוח פרוץ מרובה, זה בגלל מה שכתוב בספר. בשלמה לרב פאפה שמע פרוץ כעומד כשר, משום הכי לא עריב לאו ותני לאו. התנא לא שנה ביחד המקרים של פחות משלושה עם שלושה, אם אנחנו חוזרים למקור, רואים המעוין הראשון, כלשהו פחות משלושה וכו', והמעוין מספר שתיים, ראינו למעלה, כלשהו שלושה, ומשלושה עד ארבעה. אז לזה אנחנו מתכוונים בזה שהתנא לא לימד המקרים של פחות משניים יחד עם המקרה של שניים. נרחיב טיפה. בפחות משניים הדינים הם שונים מהמקרה של של שלושה ומעלה, הם במקור שנויים בנפרד. אני אחזור מה שאמרנו, שבפחות משלושה עומד, פרצה של שלושה פסול, משום דאבי גדיים בוקים בו. ובעומד שלושה, פרצה של שלושה אינו פוסל. זה בשונה ממקרה שהעומד הוא פחות משלושה. אם העומד שלושה, פרצה של שלושה אינו פוסל, דאבי פרוץ כעומד. לכן אני מבין למה התנה לימד את המקרים של פחות משלושה בנפרד משלושה. אני חוזר עוד פעם, במקרה של פחות משלושה פרצות מרווחים של שלושה פוסלים, בעומד שלושה פרצות של שלושה אינו פוסל. אלא ממשיך הגמרא לרב הונא ברי דרב יהושע, שהוא בדעה שפרצה כעומד אסור, אסור אפילו אם מדובר בפרצה כעומד, יהיה אסור אפילו כנגד העומד. להרבינו ולהתנינו, אומר הגמרא, למה שהתנא לא שנה אותם, לא לימד אותם ביחד? למה הוא חילק אותם לבבות שונות? היה אפשר לתנא לכתוב את הדבר הבא, כלשהו פחות משלושה ושלושה, בשני המקרים צריך שלא יהיה בין זה לזה שלושה, שפרצה בשיעור שלושה בשני המקרים פוסל. למה לא לימד אותם ביחד? רק נחדד שגם בעומד שלושה אין להתיר בפרצה שלושה, דה זה פרוץ כעומד. אז השאלה היא מופנית לרב הונא בר יהושע שפסל פרוץ כעומד, אז היה נכון ללמד את שני המקרים האלו ביחד, פחות משלושה ושלושה. גם במקרה של עומד שלושה העומד לא מכשיר, יהיה פסול מדין פרוץ כעומד. הגמרא עונה, למה התנא חילק את המידות האלו? משום, אני רק רוצה להוסיף, למה הוא חילק אותם? למרות שברישא ובסיפא שניהם נפסלים בפרצה שלושה. והגמרא מסבירה, משום דלא דמי פסולה דרישא לפסולה דסיפא. פסולה דרישא, שמדובר ב בקנים שהם כל אחד הוא פחות משלושה טפחים. מה הפוסל במרווחים של שלושה טפחים? הפוסל הוא, אני קורא את המילים עוד פעם, פסולה דרשה, כדי שלהזדקר להגדיל בבת אחת. הפסול של, של מרווחים של שלושה טפחים, במקרה הזה, במקרה של הרישה, הפסול הוא בגלל שהמרווח של שלושה טפחים הוא כדי שלא יזדקר הגדיל בבת ראש. פסולה דסיפה, שמדובר בעומד שלושה, הפסול של שלושה טפחים הוא מדין אחר, שלא יהיה פרוץ כעומד. זה הפסול שבסיפה. אז לכן התנא הפריד אותם, כי הטעמים של הפסול של שלושה שונים. ויש לנו ציטוט מהמקור התנאי למעלה. התנא דיבר על פחות משלושה. תנא אפילו חילק בין המקרים של פחות משלושה למקרה של שלושה. אז פחות משלושה מני מי התנא של המקור היי דמעלה? תשובה, רבנן היא דמי פחות משלושה אמרינן לבות, שלושה לא אמרינן לבות. השיעור הידוע של לבות של פחות משלושה זה אליבא דרבנן, זה דבר ששנוי במחלוקת, אנחנו ניגע לזה עוד מעט בין הרבנן לרב שמעון בן גמליאל, שאצלו השיעור לבות הוא פחות מארבעה טפחים. אז שוב פעם הציטוט מהמקור מצפיע על כך שהתנה שעומד מאחוריו הוא רבנן. מני רבנן היא דיימי פחות לשלושה אמרינן לבוד, שלושה לא אמרינן לבוד. אימה סיפה, הכוכבים מצד הגמר מאפשרים חיבור לציטוטים מהמקור למעלה. אז מה ראינו למעלה? אימה סיפה, כלשהו שלושה ומשלושה ועד ארבעה. אנחנו הדגשנו מוקדם יותר שעד ארבעה הכוונה ולא כולל ארבעה. נתייחס לדברי רשי למטה, שתי שורות מהסוף, אימה סיפה, כלשהו שלושה ומשלושה ועד ארבעה, בדקה מפליג בין פחות מארבעה לארבעה, דקאמר במידה השנייה כתוב פחות מארבעה, אם פרוץ יתר עליו, אף כנגד העומד אסור. וארבע גופי קטני סיפה, זה היה במידה השלישית, דמטיר כנגדו, ואף אגב דפרוץ יתר עליו. למרות שבשני המקרים, בשתי הדוגמאות מדברים על פרוץ יותר מהעומד, אבל במקרה של הסיפה, של המקרה השלישי, שהעומד הוא ארבע דפחים או יותר, למרות שפרוץ מעובר, מכל מקום מותר מכנגד העומד לזרוע שני מינים שונים. שמע מינה, רבן שמעון בן גמליאל היא. שמע מינה מכך שהתנא מחלק בין פחות מארבעה לארבעה, זה מצביע כך שזה אליבא דרב שמעון בן גמליאל. שמה, נמשיך בגמרא לעמוד ב' ט"ז עמוד ב', הטען לרבן שמעון בן גמליאל דאמר פחות מארבעה לבוד, שהשיעור לבוד לפי רבי שמעון בן גמליאל הוא פחות מארבעה טפחים. דאי רבנן משלושה ועד ארבעה, שלושה וארבעה חד הוא. למה שהתנא יגיד משלושה ועד ארבעה בזמן שיש להם אותו הגדרה לפי הרבנן? אני קורא יחד איתכם רשי בשורה שלישית, אחי גרסינן, דאי רבנן אם הבבה הזאת של המקור עדי בדרבנן משלושה ועד ארבעה, שלושה וארבעה חד הוא, מגימל ועד ארבעה בתמיהה, ככה יש לקרוא את הגמרא. איך היא מפליג דלד מגימל? איך התנה, אם זה היה עדי בדרבנן, מחלק בין שלושה טפחים לארבעה טפחים, כולם באותו סירה? אני קורא עוד פעם ברשי, איך היא מפליג דלד מגימל דקטני עד, כאילו עד ארבעה ולא ארבעה ולא עד בכלל. תתני סיפה, כלשהו ארבעה. הסיפה מדבר על ארבעה. אז מה שכתוב מקודם, ועד ארבעה, זה לא כולל ארבעה. לרבנן, שלושה וארבעה אחד הוא. אין חילוק ביניהם. אז זה מהווה הקושיה כעת. הרישה יוצא כמו הרבנן, והסיפה יוצא כמו רב שמעון בן גמליאל. אמר אביי, ויש כאן שתי גישות, שתי תשובות. אביי אומר, מדרישה רבנן, כמו שהוכחנו, סיפה נמי רבנן. והשאלה הייתה, לפי זה, אז למה, על סמך מה מחלקים בין שלושה לארבעה? ומודו רבנן, דחול ומשרה כנגדו, שזה היה הנושא של הספר, האם מותר במקרים של פרוץ מרובה מעל עומד, האם בכל זאת ניתן לזרוע שני מינים מול העומדים. אז בעניין הזה, דחול ומשרה כנגדו, להתיר מול העומד, איקה מקום ארבעה חשיב. מקום ארבעה, ארבעה תפחים נחשב מקום חשוב. ולכן, גם אם הפרוץ עומד, מרובה מעל עומד, מותר לזרוע כנגד עומד של ארבעה שני מינים. ואם זה לא ארבעה, לא חשיב. לכן, גם הליבה דברנן יש חילוק לגבי למישה כנגדו בין פחות מארבעה לארבעה. לכן, הם שנויים בשני בבות. רבה אמר, מדה ספר רבי שמעון גמליאל, ראשונה מרבי שמעון גמליאל. הספר הוכחנו שזה הליבה לרבי שמעון גמליאל, שדיבר על לבות שהוא פחות מארבעה טפחים. הראשונה גם כן. וכי, אבל ברשע ראינו שהיה משמע שלובוד הוא פחות משלושה, וכי אמר רב שמעון גמליאל, אמרינן לבוד, מתי שייך לומר לבוד שעד ארבעה טפחים אומרים לבוד? הנימילי למעלה. דיברנו על זה בעבר, זה כמו העניין או המקרים של הקורה מעל כניסה למבוי שהוא הוא מרוחק מהקיר, יש רווח בין קצה הקורה לקיר של בכניסת המבוי של פחות מארבעה טפחים, אין צורך להביא קורה אחר. אז מתי אומרים את הדברים, מתי מפעילים את הכוח של לבוד? זה למעלה. אבל למטה, כמו פה במחיצת הקיליים, הווה לי, אם יש מרווח שהוא אפילו שלושה טפחים, הוא לא נחשב לבוד מסיבה אחר, מסיבה הזאת, הבלי כמחיצה שהגדיים בוקים בה. אז במקרה כזה שמדובר בלמטה, לא אמרינן לבוד. ובכך ניתן ללמוד את המקור כולל הרשע עליבה דרב שום במגמליאל. תא שמע, ואתם רואים משולש עם השפיץ למטה, אז זה בא כקושיה לרב פאפה, לסיוע לרב שועה, רב הונה ברב שועה, שפרוץ כעומד לפי רב פאפה כשר, וכאן אנחנו נראה שיש מקור, אתם רואים אותו, וגם זה מקור שלמדו בעבר במסגרת, ובסוף המסגרת כתוב רד שיהיה עומד מרובה על הפרוץ, וניתן לדייק כפרוץ, עומד כפרוץ, זה אסור. זה קושיה רב פאפה, והנה נקרא את זה מההתחלה, תשמע, דפנות הללו. וכאן נדלג על הקטע שבסוגרם, עשינו אותו דבר בדף י' א', הדפנות הללו שריבה בהן פתחים וחלונות. יש הרבה פתחים, זה שיש הרבה פתחים אינו פוסל את ההיקף, הוא מותר, ובלבד שאה עומד מרובה על הפרוץ. עכשיו נחזור לקטע שדילגנו לגבי דפנות הללו, שרובן פתחים וחלונות מותר, לפי מה שאנחנו קראנו עכשיו, הרוב הוא פתוח, הוא נקרא לזה פרוץ, ובלבד שיהיה עומד מרובה על הפרוץ. זה סתירה שרובן, סגרתי, ברגע שאתה אומר שרובן פתחים חלונות, אתה לא יכול להגיד ובלבד שיהיה עומד מרובה, אלא למען התיקון, לא שרובן אלא שריבה בהן פתחים וחלונות. אז יש כאן דפנות המקיפות, האתר לטלטל בתוכן הוא רק, למרות שיש הרבה פתחים, פתחים וחלונות, מותר, ובלעד שאה עומד מרובה על הפרוץ. ניתן לדייק, כפרוץ אסור. תיופתא דרב פאפה, שיפטה. הדיוק הזה מהווה דחיית שיטת רב פאפה. והפתעה, והלכתה כבתי דרב פאפה. שואל את הגמרא בתמיהה, תיופתה, דחית את שיטתו והלכת ועכשיו אתה פוסק כמותו? הגמרא עונה, אין, זה באמת מה שקורה. למה פוסקים כמותו בכל זאת? משום דדייקה מתניתים כבתי תתנן. דיוק לשון, הדיוק שניתן לדייק מהמשנה הוא כמו רב פאפה. כי מה כתוב? לא יהיו פרצות יתרות על הבניין. אפשר לדייק כבניין רק אם הפרצות הן יתרות, אבל אם הוא כמו כבניין פרוץ כעומד, מותר. עד כאן שיעורנו להיום.